אז אנחנו מתחילים מהרבה פעמים. בחוברות זה כסדר, בדפים הבודדים זה בסוף. שתי פסקאות אחרונות בדפים הבודדים, בהם אנחנו מתחילים. הרבה פעמים. יש? זהו, כולם על הנקודה. אז בואו נראה. זה עמוד 121 בחוברות. כן. הרבה פעמים נוצרות אי הבנות בגלל רושם מוטעה. כן? כמו שאמרנו, לא תמיד אנחנו מצליחים להעביר את כוונתנו כראוי. אנחנו מאוד מתוסכלים שהשני לא מבין אותנו. באמת, כוונתנו רצויה, אך מעשינו, מילותינו, לא מובנות. כן? זה מאוד מתסכל שאדם לא מצליח בעצם לבטא את כוונתו הכל כך חיובית. הוא באמת אוהב את אשתו, הוא באמת אוהב אותה, אבל משום מה זה לא יוצא לו פשוט. זה יצא לו במילים שהם כאילו איפכא מסתברא. אבל רגע, להסביר, לא, אבל אין כבר זמן, איבדנו את הרכבת, כבר השני לא הבין. השני עסוק עכשיו, כן, במרירות שלו, בעצבנות שלו, כן? ולפעמים קשה לנו להגיד, רגע, רק שנייה, לא, אתה כבר את שכה אמרת, זהו, לא צריך עכשיו שתגיד לי, את שכה אמרת. לפעמים אנחנו צריכים מאוד מאוד לדייק, כן? כשנשקפת סכנה מן הסוג הזה של פער בין כוונה ודיבור, וישנה סכנה שלא נהיה מובנים די צורכנו, עדיף לומר הקדמות. גם זה שמע מעט יותר מסורבל. אבל לא תמיד כל אחד יודע להגיד את מה שהוא מתכוון במילים שוב, קולע כחץ מקשת בדבריו לכוונתו. לא. מה לעשות? אור החיים הקדוש בתחילת פרשת בית חנן, שהוא מבאר את תנאי התפילה. והתחנה אל השם, אל השם בעת הילמור. אז הוא אומר, פה בזה רמוז תנאי התפילה. דבר ראשון, שון תחנונים, בית חנן. אל השם, למכור רחמים. בעת ההיא, הזמן, לאמור, יופי המליצה. כלומר, אתה רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא משהו? אתה צריך להגיד את הדברים בצורה נכונה. כן? אתה רוצה להביע כלפיו, להביע איזה רגש מסוים כלפי הקדוש ברוך הוא. אתה אומר, זה מילים לא מתאימות. אין את יופי המליצה, נקרא לאמור. תנאי התפילה. אותו דבר שאנחנו מדברים זה עם זה, אנחנו משתדל להיות מובנים. לא להגיד דבר אחד ויבינו אותם דבר אחר. כל שכן, כשמדובר, כן, בהבדלי השפות בין נשים וגברים. יכול להיות שאת מה שאתה אמרת, הגבר יבין נהדר, אבל אישה לא תבין את זה. גבר, אתה יכול להגיד לו, זה מה, נפלת על הראש. אישה, תגיד לה, נפלת על הראש. תיפול לראש, מסכימה. פשוט. לך תסביר ש... שר הכל החוקית, מה הסיפור? סיפור, באמת, נפל לראש. מה, אמרת נפל לראש? כמה פעמים הוא נפל לראש? בואי תראה אצלנו בגבעתי. בואי תראה אצלנו ב... תראה, כולם מדברים, נפלת לראש, בואי נתחרפן, כן. כולם בסוטים, שמחים, זה, אדרבה, זה הביטויים של חיבה, זה משהו... לא, לא בבית מדרשנו. פה, בבית, אני לא נפלתי על ראש. איך תבין? סוד גדול. דרך נשים לה, שפת נשים. כן? שפה מיוחדת מאוד. עוד מאוד מיוחדת, שהיא תוצר של קונסטלציה, מבניות של כל הנפש הנשית, של מבנה הרגל שלה, ועוד הרבה הרבה דברים. אז כדאי זהירות בדברים האלו. כן? להיכנס למצב, איך אומרים, כמו מתג כזה. עכשיו אתה מגיע לפגישה, מסובב את המתג, מצב, שיח עם אישה. פסירות. פסירות. לפחות בדברים הרגישים והדינים שניתנים להתפרש שלא קל לך. הרבה פעמים נוצרות אי הבנות, בגלל רושם מוטעה. לפעמים הרושם המוטעה נוצר, דיברנו אתמול, נוצר כיוון שהבחור לחוץ. כיוון שהוא לחוץ, הכוח המוביל בשעת דיבורו, מהו? הרגש. מכיוון שהרגש הוא מוביל, הוא מדבר בלא טעם ובלא דעת. הרגש מתפרץ כעבדים המתפרצים לפני אדוניהם. הרגש מתפרץ, אדם לחוץ, כל אחד מטען שהוא לחוץ, הוא מהר לאוטובוס. מישהו יגיד לו, אחי, רציתי לשאול אותך שאלה. לא, לא, אני, מה זה מהר? מה זה מהר? רגע, למה אתה כועס? מה? תגיד, אני מאוד אשמח לדבר איתך, אני ממש צריך להגיע עוד 5 דקות לרכבת, אז להתראות, אחי, יותר מוכר. קשה לך להגיד, אתה לחוץ. בסדר? לא, לא, לא עכשיו, לא עכשיו. בסדר, מי התקיף אותך? מי ביקש לך עכשיו? מה? הוא לחוץ. אז הוא מסכן מותקף, לא יודע מה קרה. מה, מה, מה? הוא צועק.
אבל לא, זה מה שהתחלתי את השיעור. אם אתה פונה, אתה יודע שמסכת,
אז קודם כל, בשיח כזה, כמו שאמרנו עכשיו, בין איש לאיש, בין גבר לגבר.
לא, בין גבר לאישה.
זהו. אז שם צריך מראש לדעת, בנושא של בין גבר לאישה, צריך לדעת מראש, אנחנו צריכים לכוון, לכוון היטב, עד כמה שאפשר, לכוון לשפה הרגשית. השפה הרגשית של האישה היא שפה מאוד פשוטה במהותה. בכלל, באופן כללי, הרגש הוא כוח סובייקטיבי, מה שנקרא. מה זה סובייקטיבי? כשאנחנו נמצאים במצב רגשי, אנחנו, נקרא לזה, מרגישים צורך להיות במרכז ההתעניינות. מצב רגשי הוא גורם לאדם להרגיש צורך להיות במרכז ההתעניינות. אני במרכז, הצורך שלי במרכז. צריך שיתייחסו אליי, צריך שיענו לדבריי. כלומר, אם אני בא מתוך מקום רגשי, אני במרכז. הרגש הנשי הוא כזה. רגש נשי, אני במרכז. מרכז ההתעניינות. ודאי וודאי מצידו של האיש. הרגש הנשי הוא מכוון בעיקר לבקש את תשומת הלב ואת המרכזיות מהאיש, מאדם שהוא נבחר על ידה. בחיר ליבה, בן בריתה, חברה לחיים, בעלה. שם הרגש הזה מופיע בעוצמה החזקה ביותר. זה לא מופיע רק שם, זה מופיע בחיים בכלל, אבל בעוצמה הגדולה זה מופיע בעיקר מול איש. זאת אומרת, את הסוד הגדול של הרגש, כן? של האישה. והסוד הגדול של הרגש של האישה הוא אני אהובה. אני אהובה. אני שלך ואתה שלי. זה הסוד הגדול.
בעצם כל הזמן
לתת לה
להרגיש
שהיא
במרכז.
נינוחה, נינוחה. היא צריכה להרגיש ביטחון. הרגשת הביטחון משחררת אותה. היא לא תינוק, היא לא צריכה את היחס לזה באופן קבוע, היא צריכה אותו בצורה איכותית, כן? לאו דווקא כמותית. מבחינה כמותית יכול להיות שהגבר נמצא מחוץ לבית שעות על גבי שעות, אבל היא מקבלת אותו בצורה איכותית, כן? מהמעט הזה היא מרגישה שהיא רצויה ואהובה, הדבר הזה נותן לה ביטחון אדיר, כמו ילד שיודע שאימו נמצאת בקרבת מקום, הוא משחק בשקט בארגז החול. פתאום מסתכל, לא ראיתי אמא שלו. אמא הלכה. הוא איבד לרגע את הביטחון. המקום שמקיים אותו, פתאום נעלם. בדומה ובשונה אישה. כן? יצר, תינוק ואישה. לעולם תהיה שמאל דוחה, ימין מקרבת. כן? גבר צריך לתת לאישה את ההרגשה האמיתית והמקורית. במילים אחרות, הוא צריך לאהוב אותה. הוא צריך להרגיש שהאישה הזו, כן? היא השלמה שלו. היא החצי השני שלו. כן? היא מסוס חייו. היא בת בריתו. ברגע שהוא נותן לה את היחס הזה, היא שליבה ושעננה. היא לא תחפש את המילוי הזה בשום מקום אחר. אחת הבעיות של הבגידות שקיימות היום, מצידם של נשים, אני מתכוון, שנשים לא באות על סיפוקן במובן הזה. לא באות על סיפוקן. זאת אומרת, בתוך תוכן יש חלל עמוק. לא, אל תדאגו, הוא קנה לה ליום ההולדת הונדה, כן? הוא קנה בית יפה, הוא קנה לרהיטים, זה לא זה. העיקר חסר מן הספר. זה הכל נתינות חיצוניות. אבל הן נעדרות, נעדרות את היחס הפנימי עמוק. מצידי, תביא לי גם קוץ מהשדה, אבל תביא לי אותו במאור פנים ובלב פתוח. מבחינתי, זה אפילו עדיף. מאשר תביא לי מכונית הונדה, מודל תשעת, כן? אבל הלב שלך לא מכוון אליי. הרבה נשים מסתובבות לא מסופקות בנקודת הלב. יש להם הרבה ואין להם כלום. אלו נשים כאובות מאוד. אלו נשים שיש במרחב הציבורי גברים שיודעים לצוד אותם. הם יודעים להסתכל על האנשים האלו בעיניים ולדעת, הם רואים את עומק העצב שיש להם. הם יודעים בדיוק מה חסר להם. לפעמים הצעדים האלו תורכים לראות את האיש ואת האישה האלו הולכים ביחד, לראות מה הוא נותן לה ומה הוא מחסר ממנה. הוא תופס אותם בסופרמרקט, מסתכל מן הצד, כן? הוא הולך לפני אשתו במדפים, שמפו כזה, את רוצה? כן, כן, תביא כזה שתיים אפילו, הוא טוב, טוב. טוב, דוחף את העגלה. מפה משהו, עוד מפה משהו. לא, לא, אולי נעבור לפסטות, כן. דוחף את העגלה. הוא אומר, זאת שלי. זאת שלי. אני יודע לתת לה את מה שהוא לא נותן לה. ככה גם ערבים עושים עם נערות צעירות. הן טומטמות. שהחוסר הזה העמוק מעביר אותם על דעתן. טוב לה לאישה, למיטב, תנדו, למיטב ארמלה. אישה זקוקה להרגשה הזו של השייכות, צריך להבין שהאישה היא יצאה מן הגבר, זה צלע מן האיש. היא משתוקקת לחזור למקומה. לאיש יש, תראו איזה גודל יש לו, רק צלע לקחו ממנו. היא חלק מה. הוא כמעט שלם, חוץ מהצלע הזו. זה הסיבה שגברים הרבה פעמים מרגישים בסדר, לא לחוצים על נושא של נישואין, גם בנישואין עצמם, כן, הם מקבלים את העידוד שלהם ממקומות אחרים, חברים, זה. אישה היא כל יום מצפה לבעל שלה. הצלע הזאת, שאיבדה את המכלול, שנלקחה והוצאה משם. נכון, נוצר מן הדפוס של אישה, אישיות עצמאית כביכול, אבל לנצח נשאר בהרגשה הזו שהוציא אותי מהשלם. וזה מה שמלווה אותה. זה עומק הרגש לאישה. יפה. אז רק אתה אומר, לפעמים הגבר הזה הוא גבר אידיאלי?
יכול להיות שהוא ניסה כבר הכל.
ניסה כבר הכל. אבל, יש לנו כלל גדול. נשים נורמליות, אני לא מדבר על נשים חולות. יש כל מיני מחלות. נשים נורמליות. הן נשים שכאשר נורמליות הכוונה בלי מחלות נפש, בלי שיבושי אישיות, לא הפרעות אישיות, לא הפרעות נפשיות. לא מדבר על זה, זה סיפור אחר. אשתו של רבי יוסי, הגלילי, שהייתה משגעת אותו. לא מדבר על זה. נשים נורמליות, תפקדות, עובדות, מגדלות ילדים, הרות, מולידות, נורמליות. נשים נורמליות, ברגע שהן מקבלות את שלהן, את אותו הניגון המיוחד הזה, אין סיכוי שהיא תשיב, כן, דמי מלחמה בדמי שלום. אין סיכוי. אין דבר שאישה רוצה יותר מאשר לחוש את החוויה הזו שבעלה אוהב ומכבד אותה. ברגע שהיא חווה את זה, היא באופן אוטומטי, לא יזום, לא מתוכנן, לא מכני, משיבה לו פי כמה וכמה. ויהיה בעיניה כמלך. שהיא בעיניו כמלכה, מצד כבודה, מצד מילוי הצרכים הפנימיים העמוקים שלה, שערה כסותה, עונתה. שערה זה המזון שלה, כסותה זה הלבוש, עונתה, שיהה עונה אותה. עונה אותה, לענות לצורך העמוק הפנימי, להיות אהובה. שאישה מרגישה אהובה, צריך לפרט, להסביר את העניין, לא בפעולות חיצוניות, אלא ביחס עמוק של התייחדות, כן? שאישה מרגישה את החוויה הזו, ולו במקצת, היא אסירת תודה לבעלה. אין דבר כזה. אם ראינו בסופרמרקט את החזיון הזה, הבעל לא השכיל להעניק לה את אותה חוויית יסוד. או שהעניק לה את חוויית היסוד הזו, ובשעה שהוא העניק לה אותה, היא פרחה. אפשר לראות נשים פרחות ונשים נובלות. אפשר לראות נשים פרחות. אני אמרתי, בלי הפרעות אישיות, בלי הפרעות אישיות ובלי הפרעות נפש. האישיות שלי אישה, אישה באשר היא. כן? וזה לא משנה מי זה. אם יעניקו, ואני אומר זה לזכותה אגב, אני לא מתכוון להגיד פה ביקורת. שלי חימוביץ', זהבה גלאון, הם נשים גדולות, תדעו לכם. הבעלים שלהם יודעים לפנק אותם. פסח יודע לפנק את זהבה. לבעלה קוראים פסח. זהבה גלאון, האופוזיציונרית הזאת, שמעל הכנסת יכולה לשגע את כולנו. שהיא מגיעה הביתה, פסח יודע בדיוק, אבל בדיוק, את שיקוי האהבה הפנימי שהיא זקוקה לו. היא משוגעת עליו. היא מעריצה אותו ברמות שלא ימנו. לכו ותראו את ורדה ג'קונט. זאתי, כן? ורדה ג'קונט, איך נקרא, כן? ורדה ג'קונט. אחת הלוחמות הבוטות ביותר בתקשורת הישראלית, תקשורת הפנאי. כן? שיחות ייעוץ וכן הלאה. מפחיד להגיד לה בוקר טוב. תראו מה שאמנון עושה לה. זה פשוט לא יאומן. הם נשואים 20 שנה. אמנון ג'קונט. אני יודע. כי טרחתי לברר את זה. ברוך השם. אני צפיתי בתוכנית בערוץ 23, שיחות נפש, שיחת נפש עם יורם יובל. לפחות אדם אחד מכיר פה את התוכנית הזו. יש פה מישהו שמכיר את התוכנית הזו? יורם יובל. יובל. שיחת נפש.
זה שאין מה לראות בטלוויזיה.
לא, זה חינוכי, זה משהו אחר. זה חינוכי, זה משהו אחר. שם נשים חנך באמת, לתת מסרים, לתת... ושיחת נפש מביאים זוגות. לפעמים בודדים, אבל גם זוגות. ומדברים איתם על ה... אז הביאו לשם את ורדה ואמנון ג'קונט. ורדה ג'קונט, מי שהכיר, טיפוס מאוד לוחמני. נשמה גדולה, עם המון משקעים. המון משקעים. התחתנה עם יהודי יקר, אמנון ג'קונט, יהודי יפה תואר, רוג'ר מור כזה. גבר קלאסי, שקול, עוצמתי, לב זהב, אומן בחסד, גם כותב, גם מורה לכתיבה. הרבה דברים שהוא מתמחה בהם. הרבה דברים. 20 שנה הם נשואים. היא אומרת למנחה, אני עד היום לא בטוחה שהוא באמת מוצא בי משהו. איך יכול להיות שגבר, היא אומרת זה לידו, איך יכול להיות שגבר כזה, יפה תואר, מדהים, בעל מידות, מה, מה מוצא בי?
זה בדיוק הנקודה.
זה מדהים, לא, 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 לא.
זה בדיוק הנקודה, אם משבחת אותו, זה שהוא מוצא.
זה נקודה אחרת. למרות שהוא... אז שאלו אותו. אמנון, מה אתה מגיב על דבריה? לא, היא אומרת, מה מוצא בי? כן? היא מכירה את החסרונות שלה, או יותר מדי מכירה. מה מוצא בי? אמנון, מה אתה מוצא בה? והוא מתחיל למנות את השבחים שלה. זה מדהים. הוא מתחיל למנות את השבחים. כן? אני עוד לא פגשתי. יש את שיחה, מעמיקה, ישרה, קיינה, אמיתית, כמו ורדה. שיחה שלי עם ורדה? היא שווה הרבה מאוד. אבל פה...
אבל,
לא, רק נותן דוגמה. לא, דווקא פה הדוגמה שנתתי היא דוגמה דווקא בעייתית. כי פה יש דוגמה שלמרות שהגבר הוא נותן ומספק את הצורך הזה, הצורך הזה הוא בור בלי תחתית. זה סיפור אחר, אמרתי, זה משקעים. זה משהו אחר. אבל שם אנחנו פגשנו עדות מפי אישה שלא קל לצאת ידי חובתה. אבל פסח יודע לעשות את זה עם זהבה, אמנון יודע לעשות את זה עם ורדה, ויש עוד כמה זוגות כאלה. הדבר הזה אותי הוא מרתק ברמות שקשה לתאר, כן? הם יודעים לעשות את זה. ושזהבה מגיעה הביתה אחרי יום פרלמנטרי קשה מנסוע, מרוגזת וכועסת ומתוסכלת, וחושבת שצריך להחליף את העם הזה בעם אחר. שהיא מגיעה לפסח, כן? אביב הגיע פסח בה. האביב שלה מתחיל, כן? לראות אותה בבית, איך ראיתי אותה בבית עם פסח. מה אני אעשה? אני מאוד מתעניין, אני אנתרופולוג קצת כזה. אני מתעניין באנשים, מתעניין במערכות יחסים. ולפעמים אני מחפש את זה. בצורה לגיטימית, אין לי בלש פרטי, אני לא... אבל הייתה תוכנית.
רגע. שמישהי שלא נותן לך מחמאה, בסדר?
שלא נותן מחמאה?
לא נותן. לא משנה כמה פלוס...
אבל אני אומר שאם היא לא מגיבה, אם היא לא מגיבה על היחס האיכותי שלי כלפיה, שלי כלפיה, אם היא לא מגיבה ביצירתיות של נתינה, ביצירתיות של גרימת נחת, יש פה בעיה. יש פה בעיה, לא כיוונתי. אני יריתי לפה, אבל קלעתי פה. עכשיו זה גם תלוי מתי. בשנה הראשונה הבחורה מאוד רגישה לזה. זה השורש. מטעמי המצווה, או מטעמי המצווה אומר החינוך, כן, לעניין של שנה יהיה נקי לביתו. בשנה הראשונה היא מאוד רגישה. זה שנת מבחן. הגבר נבחן שלוש פעמים. פעם אחת הוא נבחן במהלך הפגישות. שם זו הכרעה וערכאה ראשונה. אבל מכיוון שאין לו אפשרות להראות לה את כל אהבתו, מכיוון שהם לא נשואים, אז יהיה לחשבון, אני מתחתנת איתך. עכשיו מתחילה השנה. עכשיו אין עיכובים. הכל פתוח, שערה, כסותה ועונתה. קדימה. שנת המבחן הזו מעמידה את הגבר במבחן ההתבוננות, ההתרכזות והמיקוד בצורכי אשתו. החל מהצרכים החיצוניים, שערה, דרך כסותה, שזה יותר כבודה, כסותה, הבגדים שלה, ועונתה, שיהיה עונה אותה. או אפילו כפי הפשט, שזה מצוות עונה. מצוות עונה. זה לא צורך פיזי בלבד. מצוות עונה זה אחד מהזירות היותר מדהימות שהאישה מצפה שם לראות את עומק האהבה של בעלה. מצוות עונה זה שקול, יותר אפילו, משערה וכסותה. מצוות עונה זה עומק היחס. חז"ל נתנו בזה כללים, לא יהיה דורס כארי, מפייס והדר בועל. יש הרבה הדרכות בחז"ל, אישה כי תזריע, כן? אישה מזרה תחילה, יולדת נקבה וכו'. יש בזה הדרכות. חיי האישות הם קודש הקודשים של היחסים. שם מתברר מה עומק היחס שלך לאשתך. ואין מקום לפרט פה את הדברים האלו. אבל הזמן עד החתונה, השנה הראשונה והשנים שיבואו לאחר מכן. ברגע שאתה משקיע בשנה הראשונה, מניח בסיס עמוק, חזק, ואיתן של ברית, שהיא חוותה ממך, לא פעם ולא פעמיים, סיפקת לה את ציפור הנפש, את הצורך העמוק הזה. אגב, מאוד פשוט לספק אותו. מאוד פשוט. אישה היא כמו פרח שכל מה שהיא צריכה זה טיפת מים, איכותיים, צלולים, צומחת. אישה היא לא נודניקית, היא לא תובענית, היא לא נקמנית. ברגע שהיא מתחילה להתנהג באופנים האלו, זה סימן לרעב, לקוצר נשימה. אז היא מתחילה להציק, לנדנד, לנקום. כן? בלשון ההלכה קוראים לזה אישה מורדת. היא יכולה אפילו להיות מורדת. היא יכולה אפילו לאסור על בעלה, או להדיר אותו מיחסי אישות. כן? להימנע מלעשות תבשילים כאשר אהבה נפשו. הוא מבקש עדשים, היא תעשה לו אורז. כמו שאומרת הגמרא. אסור להביא אישה למצב כזה. כי אישה שנמצאת במצב כזה, היא יוצאת לקרב האחרון על חייה. כן? כי תצור על עיר. כשאתה בא לצור על עיר, אל תצור עליה מארבעה כיוונים. תשאיר לה כיוון פתוח. למה? כי אם תסגור לה את ארבעת הכיוונים, היא תילחם על נפשה. כך אומר הרמב״ם. אסור לסגור על האישה. כשאישה נמצאת במצוקה ובמצור, ביחס לצורכי היסוד שלה, שער כסות ועונה, מהחוץ אל הפנים, היא מתחילה להיות לוחמנית ונקמנית. אם יראת שמיים, אם יראת שמיים, היא תפנה את המרד פנימה אל תוך הבית, אם היא לא יראת שמיים, היא תפתור את הבעיות כלפי חוץ. היא תבגוד בבעלה. לכן אני אומר, שנה ראשונה, היום השנה הזו נמשכת על פני כל חיי הנישואין, אבל אף פעם לא מאוחר. שנה ראשונה היא שנה שאנחנו מבססים את היחס, אומר ספר החינוך, כן? מי שורשה מטעמי המצווה, כן? שיחשוב בה וירגיל ציורה עמו. ירגיל ציורה עמו. להבדיל. אדם שאוהב כלב, טאסקי סיבירי שלו, זה עם העיניים הכחולות, היפה הזה, כן? המדהים הזה. ירגיל ציורו עמו, הילד הוא בבית ספר חושב על הכלב. רק לבוא ולתת לו את מה שהוא צריך, רק לספק לו את המזון, לתת לו ליטוף, לשעשע אותו, לפנק אותו. זה מה שהוא רוצה. ירגיל ציורו עמו. אתה בבית המדרש? בלי להרגיש אפילו, פתאום אתה חושב עליה. זה לא מטריד אותך שאתה חושב עליה, זה לא מחשבה תורדנית, זה לא מוזיקה טרנס. אתה חושב על המצלול שלה, אתה חושב על האישיות, על הנשמה, על הנפש הזאת, כן? על הטוב שלה, ואתה משתוקק להפריח לה איזה מחווה. אתה מוציא את המכשיר, אתה שולח לאיזה אימוז' כזה קטן, של שם מזורחת, כן? ולא מוסיף מילים למטה. היא שומעת איזה רטט בתיק שלה שם, במשרד. פתאום כולם רואים אותה. חייכת. מה קרה? זכית בלוטו? הרי לה התקשרה? לא, בעלי, בעלי. מה, מה אמר? איזה בעל, איזה בעל. ממשיכה לעבוד, ממשיכה לעבוד. היא כבר מכינה לו הפקה. איזה הפקה. פילי פלי. משתוקקת לשרת אותו. משתוקקת להעניק לו. אבל אצלך את הסיבה הפשוטה הזו. זה הכל. זה הכל. ככה זה עובד. איך סופית? כן. כן.
בלי מילים של אשכנזים. איך אתה יכול להעצים אותה אם מקטינה
אותך כל הזמן? בעברית הרב. אריק מכיר את נקודת החולשה שלי. והגדולה שבהם שאני כל כך אוהב אותו. נפלא.
אתה רוצה לעשות כל מה שאתה אומר עכשיו?
מכיוון שכל הבחורים שיושבים כאן עכשיו הם רווקים עוד. אני ואתה נשואים.
כן, זה בטח לא מבינים.
לא, לא, לא. אני מאוד רוצה להתייחס לשאלה הזו, באמת רוצה להתייחס אליה. כן, כי זו שאלה פנטסטית. איך יכול להיות שאישה שרוצה לעשות טוב לבעלה, או איך הוא יכול להעניק לה, איך גבר יכול להעניק לאישה, או לתת לה את היחס האיכותי הזה, אם היא מקטינה אותו. מקטינה אותו. כן? איך הוא יעניק את היחס הזה? השאלה...
אולי
מוש. לא, אולי מוש.
אבל שחומני, אתה יודע, שמסתכל שם על האטום ומחייך. מבסוט.
אנחנו נדבר על זה הרי, בינינו. אנחנו נדבר על זה. כן. בואו נמשיך. הרבה פעמים זה נוצר, לפעמים הראש המוטה נוצר, למה? כיוון שהבחור לחוץ. הבחור צריך לבוא נינוח ולתת לשותפות להיווצר. ברגע שאתה לא לחוץ, אתה שותף. ברגע שאתה לחוץ, אין שותפות. אם אתה לחוץ להגיע עכשיו בתל אביב ובמונית, נשאר עוד מקום אחד, ומישהו רץ לכיוון המונית ואתה לחוץ, אתה לא שותף. אתה תדחק יחד איתו. לא ידחק. כשאתה לחוץ, אתה לא שותף. כשאתה לא לחוץ, אתה בעצם מבחין שבמפגש עם הבחורה, בשדרות המאירי, שעה 20:00, יש פה דבר דו-צדדי. לא דבר חד-צדדי. אדם לחוץ, הוא חד-צדדי. הוא לחוץ על הצורך שלו. הוא לחוץ על הראייה שלו, על הפרשנות שלו. אין לי בו פנוי להבין שיש כאן למעשה שניים. אין לי בו פנוי. הוא נפגש בו עם בחורה, אבל הוא מכניס את שלו בתוך הפגישה. כל מיני את שלו. הוא לא שם לב. הוא דיבר שעה. מה, הוא לא נתן לך לדבר? כן, בסוף, אחרי 50 דקות בערך, הוא פתאום שם לב שאולי הוא דיבר יותר מדי, אז הוא אמר, אוי, סליחה, שמתי לב ש... אולי תדברי, תגידי כמה מילים. מה, אתה רוצה לשמוע? אני יודע... הוא בלה את הלשון. הוא מדבר 50 דקות. פתאום הוא נזכר שאתה מדבר 50 דקות. הוא בכלל לא ער לעובדה שיש פה מישהי. הוא ער. אבל היא משמש לו כמו קיר שזורקים עליו כדור. והוא נהנה מהאכזרים כל הזמן כאן. בחורה אחרת אמרה לי דווקא, הוא דיבר, רוב השיחה, שאלתי אותה, זה לא הפריע לך? היא אומרת לי, לא. למה? הוא סיפק לי המון מידע. עליו. מה, היא זכה לשחות ממנו? הוא מדבר חופשי, אורן, בטוח. אני מצוטטת, קשיבה. למידות, לדעות, בסדר גמור. דווקא היה לי טוב שהוא דיבר. זה גמור. מעניין. גם תגובה מקורית. לא שכיחה, אני חייב לומר. אצל רובן, עם חפצות שזה יהיה שיח יותר מאוזן. אבל הלחץ לפעמים יכול לגרום מצב כזה, שאני יותר מדי נוכח. יותר מדי נוכח. כן. כן. מה השאלה? הטענה הזו שאתה טוען כרגע היא טענה לא מקובלת. יותר מאשר היא לא מקובלת, היא טענה בעייתית. מכיוון שהיא מוכיחה כאלף עדים שלמעשה אדם שטוען טענה כזו, זה לא אתה, יבוא הזמן, בעזרת השם, כן? אבל מי שטוען את הטענה הזו, הוא לא יודע דבר וחצי דבר בתקשורת. תקשורת, כשמה כן היא. תקשורת היא צורת דיבור, שמצד אחד היא מספרת משהו עליי, אבל מעודדת את הזולת, או להקשיב הקשבה פוריה, ובהמשך להשתתף ולהגיב. כל שיח שבולם את השני, והוא לא מוצא את ההזדמנות הטכנית או התוכנית לדבר, סימן שאתה נוכח. השני בלאו הכי לא רוצה לדבר. זה לא שאין לו, אבל הוא יודע שלא תקשיב. לא אוכל עד אם קיליתי דבריי. אליעזר, עבד אברהם, הוא לחוץ על רבקה. הוא עכשיו צריך לקלות את דבריו. קלות דבריו. הדבר הזה שאתה מתאר הוא דבר שנוצר כאשר פניו של אדם זה לא לתקשורת. עכשיו, אני לא אומר שיש מצבים שאנחנו באים ביתה מחוצים, מוטרדים, מתוסכלים. האישה מסוגלת לשבת איתך עכשיו, אתה מדבר שעה. אין בעיה. יש מצבים כאלה. אבל זה מצב יוצא דופן. זה מצב דופן. תקשורת זה לא הרצאות. תקשורת זה לא חד צדדיות. אנחנו צריכים לשאוף לאיזון בתוך התקשורת. יכול להיות שנדבר 5 דקות, אבל ב5 דקות אני אתן לה השראה לדבר 5 דקות. אני אתן לה השראה. היא, לא שהיא מצפה כבר שאני אשתוק, אלא בעצם הדיבור שלי, אני פותח אצלה פתחים בתוך הנפש להתייחס. הצורה שאני מביא את הנושא, אני לא במרכז, למרות שאני מדבר. הדיבור הוא מעורר, הדיבור הוא מעודד לדבר. או סתם להקשיב בכיף. צריך ללמוד תקשר. ללמוד תקשר. להיזהר מאוד מצורת הדיבור הזו, שבעצם זה רק על עצמי אספר את דעתי. אני מדבר עם עצמי. עם עצמי. זה בעצם לא מעניין אותי שיש שם עולם ומלואו. אדם חי, בעל אופי, בעל אישיות, בעל תחומי עניין, בעל צורך. כן? לומר דברים. זה לא כך מעניין אותי. אני עכשיו את שלי אומר. מותאם לו, לא מותאם לו. אני לא מכיר אותו. מה אני מדבר איתו עכשיו 25 דקות? איפה אני יודע שהוא מסוגל להקשיב? זה שיח בעייתי מאוד. ואני מניח שמי שמדבר כך לאישה, כן, במפגש עם אישה, מן הסתם, צורת השיח הזה מופיעה גם עם גברים. עם גברים. מאוד יכול להיות.
סטודנטו לא חוקר כמו אישה.
מה?
היא יכולה לחקור אותך בלי סוף אם אתה... אתה יודע, איזה שאלות,
שאלות, שאלות.
על אותו נושא,
אתה פעם
מתחרט ששיתפת אותה בכלל. גבר, לא סקרן.
ככל שאישה, ככל שאנחנו מונעים מן האישה את ההתעניינות הכנה, כן? הכנה והעמוקה שעליה דיברנו, כך היא יותר ויותר תשדל אותנו באופן לא מודע. יותר ויותר תנסה להוציא מאיתנו תגובה. איך היא מוציאה מאיתנו תגובה? היא פשוט מדברת. כך וכך היה לי, כך וכך היה לי. הלכתי לשם, באתי לשם, קניתי שם, פגשתי את ההיא, היא אמרה לי כך. היא מצפה שנשתתף. היא עושה את זה באופן למודע. על פי רוב היא מחמירה את מצבה, כי היא עושה את זה באופן רגשי ולא מושכל. אבל בעצם מצד האמת, היא מבקשת מאיתנו רגע של התעניינות כנה. להוריד את העיתון, לשים אותו בצד. להתפנות מכל עיסוק, לא לשחק עם הטלפון. פשוט לנסות להבין. מה היא אומרת? היא אומרת, מעבר למילים, מעבר למילים, מה היא אומרת? מה היא רוצה לומר? אם היא תרגיש את זה, היא תגיד לך, לך, לך ללמוד תורה. עוד לא אכלת, הנה, הכנתי לך אוכל. היא כבר, שכה עשית. לא צריך יותר. אישה תורדנית, אישה שמנסה, זה כמו ילד תשומת לב. יש ילדים נודניקים. למה? כי האמא עסוקה בשלה. פה היא מדברת בטלפון, שם היא מדברת על זה, פה הולכת לשם, והילד נשאר לא מסופק. היא לא מתייחסת אליו. אז הוא מבלבל את המוח כל הזמן, אז היא לא שמה לב, אז פתאום זה כאילו לוקח כוס, כאילו, ומפיל אותה ככה בחיוך. פתאום פיצוץ, מה עשית, יוסי? נפלה לי הכוס. ילד רע, היא מתייחסת אליו סוף סוף, מתייחסת אליו. מה עשית? תאסוף מיד כל זכות. סוף סוף נתייחסת אליו, זה יופי. הוא מוכן לקבל גם תשומת לב כזו? העיקר לקבל תשומת לב. אישה הרבה פעמים ככה מתנהגת. כשהיא מרגישה במצוקה גדולה מאוד, היא מתחילה להיות פשוט נודניקית. למשוך את תשומת ליבו של איש. אני צריכה אותך, אני צריכה את תשומת הלב, אני צריכה את השיח, אני צריכה את המענה, אני צריכה את המילוי. בבקשה, רק בידך יש לספק את מה שאני צריכה. מה שאני מקבלת מהחברה שלי בעבודה, זה כאפס וכעין. כי היא לא אשתי, והיא לא בעלי. ממך אני רוצה, ממך יש לי תביעה. בכתובה אתה כתוב, החתימה שלך נמצאת שמה. איתך התחתנתי. אף אחד לא יכול לספק לי זה. רק אתה. כי אתה החצי השני שלי. אני רוצה להתברג מחדש כצלע. אני רוצה להתברג מחדש במקום שממנו הוצאתי. והיו לבשר אחד. היו לבשר אחד. דווקא אם חי רוצה את האמירה הזו. יכולה לשמוע את זה מהרבה אנשים. אבל עד כל עוד זה לא יצא מפיך. היא לא יכולה להגיע לסיפוק, לנחת רוח פנימית. אלו דברים מוכחים. אלו דברים מוכחים. עד כדי כך. ואף פעם לא מוכר. אף פעם לא מוכר. את השיח הזה אפשר לפתח. זה דורש יותר התמדה, ככל שעוברים שנים, שבאמת השיח הזה הוא לא קיים, הסיפוקים האלה לא קיימים. צריך התמדה.
עוד שאלה. אם היא לא אשת שיח.
אנחנו צריכים לעצור. ארי, בוא תצא איתן, נדבר קצת. אנחנו פשוט בחמש צריכים לסיים, סליחה שאני קצת נשך את הזמן. נעצור כאן, ועד השם, נמשיך פעם. ברוכים תהיו.